Grave não.
בעזרת השם בשבת נקרא שני פרשיות, בהר ובחוקותיי. נדבר עכשיו מן הדרך פרשת שבוע קצת. הפרשה מתחילה במצוות שמיטה, ואחרי זה מצוות יובל, ומשם התורה עוברת לדיני מכירת קרקעות. למה? כי ביובל יש הלכה שקרקע שאחד מכר לחברו חוזרת למוכר ביובל. אז התורה מסבירה לפי זה איך הולך דיני המכירה. אז נקרא בלי נדר בפסוקים, נקרא קודם את הפסוקים של התורה, נקרא את הפסוקים של שמיטה ושל היובל, ואז את דיני מכירת קרקעות על פי זה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ילבן נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, לשכיחה ותושבך הגרים עמך, לבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. בעזרת השם יהיה לנו בשנת תשפ"ב, שנת שמיטה. זאת פחות משנה וחצי. השמיטה האחרונה הייתה בשנת תשע"ה, השמיטה הבאה תהיה בשנת תשפ"ב. האמת שיש מחלוקת גדולה באיזה שנה היא השמיטה, אבל ההלכה זה השיטה שפוסקים כמוה. מי שרוצה לראות את פרטי השיטות יכול לעיין בספר דברי יעקב במסכת עבודה זרה דף ט', וגם בדברי יעקב לסדר זרעים במסכת שביעי, מבואר שם באריכות פרטי יש כמה וכמה מחלוקות בעניין. מה שפרט שמאוד מיוחד בזה, שאחת המחלוקות, זה לא רק מחלוקת מתי השמיטה, זה מחלוקת מתי נברא העולם. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים היום בשנת ה' אלפים, תש"פ, דהיינו 5780 לבריאת העולם. עכשיו כתוב בגמרא בעשרת ראש השנה, יש מחלוקת עם רבי אליעזר, בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם העולם נברא בתשרי או העולם נברא בניסן. ואומרת הגמרא בעשרת ראש השנה, שכשאנחנו אומרים בתפילה במוסף של ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, דהיינו בתפילת מוסף של ראש השנה שיש בה מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז אומרים בזיכרונות זה היום תחילת מעשיך. ובאת הגמרא זה כשיטת רבי אליעזר, נראה אולי בגלל זה בתוך הגמרא את הדברים. המחלוקת ביניהם זה בעשרת ראש השנה בפרק ראשון. זה ברייתא בדף י' עמוד ב' י' א' עמוד א', כתוב ככה, תניא. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק. זאת אומרת שכתוב בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, הכוונה לאברהם אבינו ויעקב אבינו, אבל יצחק נולד בפסח. זה מוסכם שיצחק נולד בפסח. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו, בתשרי עתידים לגאל. כך עד כאן דעת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות. בפסח נולד יצחק. אז זה גם בניסן, אבל אנחנו יודעים שזה היה בפסח ממש. ובעל אברהם ויעקב, אם זה היה בניסן לדעת ראשון, אנחנו לא יודעים באיזה יום בניסן זה אנחנו לא יודעים. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף בית האסורים. בראש השנה בצה עבודה מאבותינו מצרים. בניסן נגאלו, בניסן עתידים נגאלו. אז כמה פרטים יש כאן בברית? חלקם מוסכמים, חלקם מחלוקת. מתי נברא העולם זה פרט ראשון. אז זה מחלוקת. רב אליעזר אומר, בתשרי הראשון לא בניסן. מתי נולדו אבות? זה מחלוקת. רב אליעזר אומר, בתשרי ורבי יהושע אומר בניסן. כעת לכולי עלמא בפסח נולד יצחק. לכולי עלמא בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. ראש השנה דהיינו א' תשרי. לכולי עלמא בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. לכולי עלמא בראש השנה בטלה אבותה מאבותי מצרים. לכולי עלמא בניסן נגאלו, ומתי עתידין נגאל זה מחלוקת. לפי רב אליעזר תשרי, לפי רב יהושע בניסן. יש כאן שמונה דברים בברייתא, חלקם מוסכמים, חלקם מחלוקת. הפרט הראשון, מתי נברא העולם זה מחלוקת, אם תשרי או ניסן. הפרט השני, מתי נולדו אבות זה מחלוקת, אברהם אבינו יעקבינו זה מחלוקת, אם תשרי או ניסן. הפרט הראשון המוסכם, שבפסח נולד יצחק. הפרט השני שמוסכם, בראש שנה נפקדה שרה רחל וחנה. פרט הבא שמוסכם, בראש שנה יצא יוסף מבית האסורים. פרט הבא שמוסכם, בראש שנה בטלה עבודה אבותינו במצרים. פרט הבא שמוסכם, שבניסן נגאלו. ופרט הבא שמחלוקת, מתי עתידין נגאל בניסן ותשרי. אז ג' פרטים תלויים במחלוקת. האחד, מתי נברא העולם. ב', מתי נולדו אברהם אבינו ויעקב אבינו. וג', מתי עתידין נגאל. אם בית ישראל ובניסן, ג' פרטים האלו, מתי נברא העולם, מתי נולדו אברהם אבינו ויעקב אבינו, ומתי עתידים להיגאל, זה ג' פרטים שמחלוקת של כל אלף יום לעזר בתשרי ולפי יום ראשון בניסן. וחמש דברים מוסכמים. אחד, שבפסח נולד יצחק, ראיתי, מתי מתו האבות, זה גם כן שנוי במחלוקת. ארבעה דברים שנויים במחלוקת. מתי נברא העולם, מתי נולדו אברהם אבינו ויעקב אבינו? מתי נפטרו אברהם אבינו ויעקב אבינו? ומתי עתידין להיגאל? זה ארבע דברים ששנויים במחלוקת. וארבע דברים והדברים שמוסכמים, מתי נולד יצחק בפסח? בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף בית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ובניסן נגאלו. חמש דברים מוסכמים וארבע שנויים במחלוקת. החמש שמוסכמים זה שתיים בניסן, שנולד יצחק אבינו נולד בפסח, ושנגאלו ממצרים, זה ודאי היה בפסח, בניסן, וג' דברים שמוסכם, שהיו באלף תשרי, נפקדה, בראש שנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש שנה יצא יוסף בית האסורים, בראש שנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אז זה שתי דברים מוסכמים בניסן, זה לידת יצחק, ו... מתי נגאלו במצרים, זה היה שתיהם בפסח. ודברים שמוסכמים שבית תשרי, זה נפקדה שרה רחל וחנה, ויצא יוסף בית האסורים, ובטלה עבודה מאבותינו במצרים. אז זה חמש מוסכמים. ועוד ג' ועוד ארבעה ששנויים במחלוקת. מתי נברא העולם, מתי נולדו אברהם ויעקב, מתי נפטרו אברהם ויעקב, ומתי עתידין להיגאל. עכשיו, אומרת על זה הגמרא בדף כ"ז עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, כמן מצלין הנעיד נזה עם תחילת מעשיך הזיכרון יום ראשון, כמן כי רבי אליעזר דאמר בשביל נברא העולם. התוספות כאן על מקום, דנים בדבר, האם הפירוש בדבר הזה שההלכה לגמרי כרבי אליעזר, או שלא זה הכוונה. וכתוב כאן בתוספות שהרבנותם אומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. איכא למימר בתשרי עליו מחשבה לברות ולא נבראה ניסן. יש גם באריזל שיש בריאה בפנימיות העולמות ובחיצוניות העולמות, יש בחינה כזו ובחינה כזו. על כל פעם שאנחנו אומרים לפי רב אליעזר שהנוסח של התפילה מתאים לדבריו, שבתשרי נברא העולם, אז כתוב ברן בשם הפסיקתא, ומביא את זה הגר"א בביאור הגר"א לשולחן ערוך באורחיים, בסימן תקפ"א, שהכוונה היא כזאת, הרי בבריאת העולם, ביום הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וכן הלאה, מסודר בתורה, בתחילת פרשת בראשית, בריאת ששת ימי, שישה ימים הראשונים של הבריאה. ביום השישי נברא אדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כשאומרים שבתשרי נברא העולם, הכוונה שיום שישי לבריאה שבו נברא העולם היה א' בתשרי. אז אם ככה, מתי יוצא שהיה תחילת בריאת העולם? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור של יום ראשון, בכ"ה באלול, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, חמש ימים ראשונים לפני שנברא אדם, והאדם נברא באלף תשרי. עכשיו, כשאנחנו אומרים שעכשיו זה 5,780 שנה לבריאת העולם, השנה הזאת, האם זה... החמש ימים הראשונים האלו נמנים כשנה או לא נמנים כשנה? מבואר באגרא לחושן משפט, סימן צ"ז, וחלק מהתפוצים זה בסוף הכרך, התפוצים היותר חדשים זה על המקום בסימן צ"ז, שיש בזה מחלוקת ראשונים. דעת הרמב"ם ועוד ראשונים, שהחמש ימים האלו נמנים כשנה. אז זה שנים שלמות לעולם היום, זה שנים שהתחילו מתשרי עד אלול, אז אנחנו עושים רק בשנת ה' אלפים תשע"ט, לא ה' אלפים תשע"ט, אלא שאנחנו סופרים את החמש ימים האם לשנה, זה השנה הראשונה, ועוד השאר, אז לכן אנחנו היום בשנת 5,780. אבל לדעת הראש נוקט האגרא, שהראש חולק מזה על הרמב״ם, והראש סובר שהעולם, עכשיו זה ה' אלפים תשע"ט של שנים, שהתחילו מתשרי, וחוץ מזה יש את החמש ימים. אז מבואר בהגרש שיש מדפקו מילה גם לחשבון של שנת השמיטה, שהראש יחלוק על הרם במניין מתי שנת השמיטה. נמשיך במניין על הפסוקים, עכשיו הפסוקים של היובל. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. התוספות במסכת מנחות תנין, מי מצווה על הספירה הזאת? הגמרא במסכת מנחות תפסמכם, מודבט, הגמרא אומרת לגבי ספירת העומר, כתוב בפסוק בפרשת אמור, וספרתם לכם במחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות מות תהיינה. אומרת לגמרא, וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. אומרים התוספות, גבי עובר כתיב וספרת לך, דהבדין כאמר לו רחמנה, ושבע בדין סופרים ומברכים כמו שאנו מברכים על ספירת העומר. אז אומרת לזאת שיכול להיות שהבדין היינו הסנדרים, כל שנה היו סופרים עם ברכה אשר דודם ודם צבאנו על ספירת שנות היובל, היום שנה אחת היובל, שנה הבאה, היום שתי שנים היובל, כך כל שנה עד שמגיעים לשנת החמישים. אולי בשנת החמישים לא צריך לספור, סופרים 49 ואז שנת החמישים היובל, כמו שאנחנו סופרים 49 יום, ואחרי זה בא חג שבוע זה יום החמישים. ממשיכה התורה ואומרת, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צריכיה, לא תמצרו את נזריה. כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. אלו השש פסוקים שנאמרו בעניין מצוות היובל. יש סוברים שהתקיעת בתור מביא את הדברים כמדומני, שהתקיעת שופר שאנחנו נוהגים לתקוע בלי נדר במוצאי יום הכיפורים, זה זכר לתקיעת היובל, השופר שהיה ביובל ביום הכיפורים. כמו שקראנו פה בפסוק ט', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, ועשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. אבל התוספות לא מקבלים את זה. התוספות בשבת אומרים שזה לא כך, כי אם זה כך, אז צריך לתקוע רק פעם ב-50 שנה. אנחנו כל שנה כמוצאי יום הכיפורים תוקעים לא רק פעם ב-50 שנה. אבל הרבה פוסקים סוברים שזה כן זכר לתקיעה של היובל. התוספות בראש השנה בדף קוף יודל דמות בית. אומרי, מה שתוקעים במוצאי יום הכיפורים, זה התוספות האחרון בפרק 15 של מסכת שבת, פרק ואלו קשרים, אומרי, מה שתוקעים במוצאי יום הכיפורים, אני עליה להודיע שהוא לילה, ויאכילו את בניהם שיתענו, וגם להכין סעודת מוצאי יום הכיפורים שכן יום טוב כמו שיש לדעת הפייטן אחר גמר מיצוי וכל בדיצוי וריצוי ולא כמה חזורים שכתוב בהם שהתקיעה זכר ליובל כי מעל עניו התוקים בכל שנה ושנה, וחיי היובל בכל שנה ושנה. אז כך אומרים לתוספות. שבת תפקו ודעת המדבט, סוף פרק 15. אבל יש פוסקים סוברים, זה כן זכר ליובל, ולכן מביאים בהרבה קהילות, לפני התקיעה שתוקים במוצאי יום הכיפורים, להגיד את השש פסוקים האלו מפרשת בהר, שמדברים על מצוות היובל. ומשכה התורה ואומרת, פסוק י"ד, פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אסור לרמות, אסור לגנוב. אז למה זה נכנס דווקא פה? אז ממשיכה התורה ומסבירה. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שתי תבואות תמכור לך, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמיד מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך, דהיינו. תזכיר לו בשעת המכירה שביובל השדה תחזור, אז שיראה לכמה שנים הוא קונה את זה. אם יש עוד 40 שנה עד היובל, ששם לך לפי מחיר של 40 שנה, אם יש עוד 5 שנים עד היובל, ששם לך רק 5 שנים. לכן נכנס לפה הדין של אל תונו איש את עמיתו. שוב אומרת התורה, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. אז הגמרא מסביב המציאה דף מיוחד מדברת, למה כופל את התורה, גם בפסוק י"ד כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קרבי על עמיתך, אל תונו איש את אחיו, וגם בפסוק י"ז כתוב, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. שהפסוק השני בא לומר על איסור הונאת דברים. נקרא בני נדר את לשון הגמרא. במשנה במסכת בבא מציעא, פרק רביעי, דף נ"ח עמוד ב' בגמרא, אומרת המשנה כך, אז קרוב לסוף הפרק, כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. ואלו כמו שאפשר לרמות במחיר, כך אפשר בדיבורים. אפילו בשעת המקח, לא יאמר לו בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקח. אם אדם רואה, מסתכל בחנות, הוא רואה איזה חפץ, והוא אין לו פה כסף, גם אין לו תוכנית לקנות באיזה סיבות שלו. אסור למשול את המוכר כמה זה עולה, כי אז המוכר בטוח שהוא רוצה לקנות, ובאמת הוא מרמה אותו, הוא לא רוצה לקנות, אפילו זה אסור. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אדם מדבר בעל תשובה, לא יגיד לו, תשמע, הפעם הייתה ככה וככה, אסור להגיד את זה. אם היה בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך, שנאמר, וגר לא תונה ולא תחצה. זאת אומרת, הוא בן גרים, הוא עצמו כבר נולד יהודי, אבל ההורים שלו גרים, אל תגיד לו זכור מעשה אבותיך, שנאמר, חוץ מהאיסור של הונאת דברים, וגר לא תונה ולא תלחצנו. זה פסוק בפרשת משפטים. פרק כ"ב, פסוק ב', פסוק כ', כתוב גם שם כך. תורה בהרבה מקורות מסגירה לשמור על כבודם של הגרים. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה זה קשור כי גרים הייתם בארץ מצרים? אז אתם מבינים. אתם מבינים את הסבל. זה רק צריך ברור, זה נכון לדור שקיבלו את התורה, אבל בימינו משהו בנשמה נשאר, משהו ברגישות נשאר בנשמות. כי לא, אני לא יודע כמה כל דבר עובר כל כך הרבה דורות, אבל הדור של יציאת מצרים היה דור שורשי, שהדברים שהם עברו עליהם נשאר בנשמה להרבה דורות. לכל הדורות יש מתן תורה שהם קיבלו, כל הנשמות היו שם. אבל גם זה שאנחנו צאצאים של מקבלי התורה, גם זה נותן לנו כוח בנשמה. זה אומרת התורה וגר, לא תונה ולא תלחצנו. זה שתי סוגים, לא תונה ולא תלחצנו. כי גרים הייתם בארץ מצרים. המשיכה הגמרא, אומר, אז זה המשנה, נחזור בלי לדעת המשנה, במסכת בבא מציעא פרק רביעי דף הלכות עמוד ב', כשם שעונה במקח וממכר כך עונה בדברים, לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה לקח. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשיך אבותיך שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצן. הגמרא אומרת במסכת סוטה, שהתורה מצווה אותנו והלכת בדרכיו, נדבק בדרכיו של השם ברך, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. למה התורה מלמדת אותנו את זה במצווה של זה, והלכת בדרכיו? ללמד אותנו שכשבן אדם נזהר בדברים אלו, לא רק נזהר, כמה שיותר פועל גם באופן חיובי בדברים אלו, זה מחבר אותו להשם ברך. קוראים לזה מצוות בן אדם לחברו, אבל גם מצוות בן אדם לחברו, מחברים חזק מאוד את האדם להשם יתברך. אם חס וחלילה אדם עושה ההפך, אז עלינו לעשות מסכים שמפריעים לו גם כשהוא רוצה להתחבר להשם יתברך. חטא הדיבור, צריך מאוד מאוד להיזהר בהם. יש על זה כמה פסוקים. יש בספר תהילים בפרק רב"ד, אומרים אותו בתפילה של שבת בבוקר, לפני ברוך שמה, מוסיפים הרי מזמורים בשבת, אז אחד המזמורים, בנוסח אשכנז אומרים את זה אחרי ברוך שמה, כדומני, אז אחד המזמורים זה לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך, וירשהו וילך, אמרך את אדוני בכל עת אמיתי נתון בפיו וכולי, זה הולך לפי סדר א' ב'. אז כתוב שם באות, נתחיל מאות מ', מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, עיני אדוני צדיקים ועוזר משנתם. אז מה הדבר הראשון שהוא אומר למי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. יש פסוק בתהילים, במשלי, זה קרה בתהילים פרק רב"ד. יש בספר משלי, בפרק א', שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כתוב בזוהר על הפסוקים האלו. נו, מצאתי כאן, תקרא לך זה, זה בזוהר בפרשת שמיני על הפסוקים של, של דיני מאכלות אסורות. אז מבואר שם בזוהר על הפסוקים האלו, שמה שכתוב, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, לצורך שלך מראה ושפתיך מדבר על מה, שני חידושים מבואר שם בזוהר. אחד, שמה שכתוב פה חפץ חיים ואוהב ימים, זה לא רק כפשוטו, פשוט להאריך ימים. שיהיה טוב בימים. מדובר פה גם על אורות עליונים מאוד, שהזוהר מפרש שם איזה אורות עליונים, שהם מכונים בפסוק מלשון חיים ומלשון ימים. פירוש הדברים, שאם אדם רוצה לזכות לאורות אל העליונים האלו, הוא מוכרח להיזהר בלצור את שולחה וראה לסותך לדבר ממה. ואפשר לדייק את זה גם בפסוק, שהזוהר גם מביא אותו, מהפסוק במשלי, של שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. פסוק אחד לפני כן כתוב, בפסוק כ"ב, פרק כ"ז בפסוק כ"ב, עיר גיבורים, עלה חכם ויורד עוז מבטחה. מה הכוונה עיר גיבורים, עלה חכם ויורד עוז מבטחה? מבטחה, אומר רש"י על המקום, שהכוונה למשה רבנו, שהיה בין המנחים שהם גיבורי כוח, כמו שכתוב בתהילים עליהם, גיבורי כוח, עושה דברו על שבועה וכל דברו, והוריד משם את התורה הקדושה. ומיד אחרי זה כתוב שם פיו ולשונו שם המצרות נפשו. מה הכוונה? שאם אדם רוצה לעלות למדרגות גבוהות, כמו משה רבנו עצמו, מי יכול? כתוב כבר בפסוק בסוף התורה, לא קם נביא בישראל כמשה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידוע השם פנים אל פנים, אבל כל אחד כפום שיעור הדילי. כמה שיותר להתקרב לדרגות של משה רבנו, להתקרב לדרגת עיר גיבורים, הלך אחר ויורד עוז מבטחה, כמו שכתוב בביאור הגר"א לזוהר, פרשת פקודי, דף ט"ז עמוד ב', שזה סוד כל המדרגות, זה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה ומחשבתה, והוא סוד כל העליות. יש כל אדם יכול לזכות לעלות למטר, שהחלקים מהנשמה עולים למעלה, וזה מעלה את הדרכה שלו בצורה שאי אפשר לתאר, אז זה צריך לשומר פיו ושומר שהוא מצר נפשו. חטאי הדיבור, זה חידוש אחד של הזוהר, אבל החידוש השני, שמה שכתוב שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, וגם מה שכתוב בצור שמך אמירה לסתך המדבר, מה זה כולל שני דברים, גם איסורי הדיבור וגם איסורי האכילה. יש בפה שני דברים שצריכים שמירה, גם שמירה מה מכניסים לפה וגם שמירה מה מוציאים לפה, מה מוציאים מהפה. גם את הדיבורים לשמור היטב, כמה שיותר להיזהר בדיבורים לא טובים, כמה שיותר להרבות בדיבורים טובים. עכשיו עוד בזוהר, כמדומן פרשת שמיני, אם אני זוכר נכון, בדף מ"א, יש שם מאמר של, על חכמי הזוהר שהלכו יחד והצטרף אליהם איזה נער שהתברר שהוא היה מופלא בחוכמה. אז אומר שם דרוש בפסוקים, אני לא זוכר עכשיו בעל פה את הדברים, בדיוק הכל, אבל חלק נגיד, בלי נדר, שהוא אומר שכשאדם לומד תורה, ישתדל ללמוד בקול רם, הוא אומר שכשאדם לומד תורה בקול רם זה פועל, שאחר כך שעת שמה שלו אחרי 120, שהוא עולה למעלה, הוא הולך ישר אל גן עדן, בלי שעת שמה תסטה ימין או שמאלה לכל מיני מקומות לא טובים. יש כוח גדול לדיבור, כמה שהדיבור יותר חזק, יש לו כוח יותר גדול. יש בספר שער רוח הקודש של הארי ז"ל, מה הוא כותב בשם הארי ז"ל, בדף הראשון, שעיקר הנבואה ורוח הקודש זה סוד חזרת הדיבור, דהיינו. שאם אדם זוכה בשעה שהוא מדבר בדברי תורה, בדברי תפילה, מתחבר לזה קולות רוחניים קדומים של תורה ותפילה, או של עצמו, או של צדיקים קדמונים. אז יש מאמר, נדמה לי, בספר בית הארות של רבנו מקרליצה צה"ל, יש פסוק בתהילים במזמור כ"ט, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. אז הפירוש הפסוק של הפסוק זה הדר, שוד הוד והדר. אבל הוא מפרש בדרך דרוש, בארמית הדר, הכוונה חוזר. כנראה שייתכן שכוונתו, אין לי עכשיו את הספר עוד בפנים, ייתכן שכוונתו למה שכותב הארי ז"ל, שעיקר הכוח זה חזרת הדיבור. כמה שהדיבור נעשה יותר בכוח, יש יותר כוח שזה יגרום חזרת הדיבור ושהדיבור הזה יחזור אליו. אז נמשיך הלאה בלי נדר. אומרת הגמרא רבן מציעה דף דוחת עמוד ב', תלו רבנן, לא תלו איש את עמיתו. הפסוק השני משתי הפסוקים שאמרנו קודם. בהונאת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בהונאת דברים, או אינו אלא בהונאת ממון. כשהוא אומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, זה הפסוק הראשון, פסוק י"ד. הרי הונאת ממון כבר אמור, אבא אני מקיים את מה שכתוב בפסוק י"ז, לא תלו איש את עמיתו, בהונאת דברים. כתוב מדבר, הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אם היה בעצמו גר ובא ללמוד תורה, אני אומר לו, פשע אכל לבלות וטרפות שקצים ומבשים, בא ללמוד תורה, שנאמרה פי הגבורה. אם היו איסורים באים עליו, אם היו חולאים באים עליו, או שיחס וחלה מקבר את בניו, אני אומר לו, כדרך שאמרו לחבריו לאיוב, בספר איוב, שבו כתוב שם, בפרק ד', פסוקים ו' וז', שהם אמרו לו, הלא יראתך חסדתך, תקוותך וטוב דרכך, זכור נביא ונקי עבד ואיפה ישרים נכחדו, אז אמרו לו שיבאו לו איסורים, אז כנראה שיש לו עבירות. אסור להגיד ככה. מה שהם אמרו, אנחנו לא אחראים לדבר, לדון עליהם. אבל יש איסור כך להגיד. מצד שני, השאלה שאנחנו רואים בגמרא, יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת, רב אונה המורה החמיצו לו 400 חביות של יין, אז זה היה הפסד כספי גדול מאוד. המחיר של חומץ הרבה יותר זול מהמחיר של יין. על לגבי נכנסו אליו רב יהודה אחוה דרב סלח חסידה ורבנן, ואמרו לרב עלה ברב ורבנן, ואמרו להם לעיין מר במילי, תפשפש במעשיך אם קרה לך כזה דבר, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות תפי עמוד א', אמר רב אבי תאמר רב חיסדא. רב חיסדא היה חתן וחותן, רב חיסדא היה חביב של רב. אם רואה אדם שאיסורים בעיר עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. פסוק במגילת אחד, פרק ג' פסוק מ', נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר, פסוק בתהילים צדיק ד' י"ב, שנאמר, אשרי הגבר שירתי עשרנו ים תורתך עד למדנו. ואם תלה ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אז זה מה שהם עשו, אמרו לו, לעיין מר במילי, אמר לו, מי חשידה בעינייך הוא? אמרו, הנבחר חשוב מן אדם שעושה דברים לא טובים? אמרו לו, מי חשיד קודש ברוך הוא דינא ולא דינא? ושמחו לא חשוב לעשות כזה דבר לאדם, בלי שיש סיבה. אמר לו, אדרבה, אי כמאן נשמיע עליי מילתא לימא, מי ששמע עליי משהו שיגיד לי. אמרו לאח השמיע עליו, דלא יאיב מר שם מישה להריסי. מה זה הריסי? הם היו נוהגים כך. הוא היה לו כרם של גפנים. הוא היה נותן, הוא לא היה לו זמן לעבוד בזה, הוא היה יושב בישיבה, לומד ומלמד. אז הוא היה לוקח פועל, והפועל עובד שם את כל מה שצריך לעבוד. ואחר כך לוקח אחוזים, לפי מה סיכמו? 20%, 40%, כמה שסיכמו שהפועל, 50%, כמה שסיכמו הפועל לוקח. אז הם אמרו שהוא שמע שהוא נע בענבים, שזה החלק המרכזי של, של הקרן, הוא נותן לו בדיוק כמה שמגיע לו. אבל בזמורות שחותכים, הענפים שחותכים, דבר שלא כל כך שווה הרבה, אז מזה הוא לא נותן. וכתוב בגמרא והמציאה דף ק"ג עמוד א', כשם שחולקים ביין, כך חולקים בזמורות ובקנים. גמרא והמציאה דף ק"ג עמוד א'. במשנה, הוא מקבל סדר וחברו מקום שלנו לקצור, קצור לעקור יעקור, לחרוש הרע וחרוש הכל כמנהג ומנהג, כשהם שולטים בתבואה, כך הולכים בטל בקש, כשהם שולטים ביין, כך חולקים בזמורות בקנים, ושניהם מספקים את הקנים. אז הוא אומר, לא קיימת את המשנה הזאת. אז הוא אמר להם, אז רבו נענה להם, אמרנו, מי כשביק לי מידי מיני, הכגניב לכולי. הוא לוקח ממני הרבה יותר ממה שמגיע לו. דהיינו בענבים, אם מגיע לו למשל 40%, הוא לוקח 60%. אז מגיע לי עוד ממנו עודף, לא שמגיע לי, לא ממנו את הקנים. מה זה הכגניב לכולי? את כל השווי של הקנים, הוא כבר את זה, ועוד הרבה יותר מזה לוקח מהענבים שלא קדים. אמרו לאין גרוין שבתר גן וגנוב ותם התאים. זאת אומרת, אף על פי שאתה לוקח פה גונב מגנב שגנב יותר מזה, אבל יש פה טעם של גנבה. אמרו, קביל נעלי די עברי. אמרו, הוא מקבל על עצמו, שיחזירו לו את ה... עכשיו, אף על פי שהוא גנב ממנו, אף על פי שהוא ייתן לו את הקנים, וכך הוא ינהג גם לאבא. איקה דאמר עד ארחלה ואביכם היה נס, והחומץ חזר להיות יין, כיוון שהסיבה שבגלל זה זה קרה לו, הוא תיקן את זה, אז הכל נתקן. ואיקה דאמר אייקר חלה וזדה בביכם היה נס אחר, שהחומץ פתאום התייקר ונמכר באותו שווי כמו יין, כך שלא היה לו איזה שהוא מפסד. אז יש פה שאלה, איך זה שכשהם נכנסו אליו הם אמרו לו, לאיין בר במילי, הגמרא במסכת דבר מציעה, שקראו לאדם איסורים, אסור להגיד לו, כנראה שיש לך מעשים לא טובים. אז יש כמה דרכים ליישב בין זה לזה. בהגמרא, בבבא מציעה, שקראנו, שקראו, שקראו לו כל מיני צרות, אז נדבר שם על צרות יותר אישיות. אם זה כאבים או אסונות, אז אולי בהפסד ממון כן מותר להגיד. אבל זה חידוש להגיד שבאמת בהפסד ממון כן מותר להגיד. או שיכול להיות שהם ידעו שרב מונה רוצה, מחפש, חושב, הם הכירו אותו, שמפשפש במעשיו למצוא על מה זה בא לו. ושהם ידעו כבר, הם שמעו את השמועה הזאת על מה שקורה עם הקנים, אז הם בדרך כבוד פנו לו בלשונות כמו שכתוב שם. אבל אם אדם לא רוצה שיעירו לו, אז אפשר שאפילו במקרים כאלו גם כן אסור להגיד לו. אינני יודע. או שיכול להיות שהם היו חייבים להגיד לו, בלי קשר למה שקרה עם החביות יין, הם יודעים שיש פה בעיה של דיני ממונות, אז הם העירו לו על זה. יש במכתב מהחוות דעת, מתוות המשפט, יש לו בספר חוות דעת, שהוא כותב מה היה שם שורש הוויכוח בנושא בין רב הונא לבין החכמים. רב הונא אמר, הוא גנב ממני הרבה יותר, אז אני לוקח את זה, זכותי לקחת את זה במקום זה. והם אמרו לו, אתה צריך ללכת לו בדין תורה, לך לדין תורה, תתבע אותו, ישמעו אותך, ישמעו אותו, ישמעו את הטענות שלו, אולי יש לו טענות שאתה לא יודע אותן. כל עוד שלא שמעת אותו מהסבות שהוא אומר, אתה לא יכול להיות בטוח שאתה צודק. אולי יש פה משהו שאתה לא יודע, אולי פעם נפית ממנו לפני הרבה שנים ושכחת מזה, ובגלל זה הוא לקח ממך יותר מהיין. הבעיה היה שלא שמעת אותו, ככה כותב שאתה מדבר במכתב. ממשיכה הגמרא עליו ואומרת, אם היו חברים מבקשים תבואה ממנו, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שמוכר תבואה ויודע בו שלא מכר בעולם, באים סוחרים לקנות ממנו תבואה, אסור לו לשלוח אותו לאדם שלא מוכר תבואה סתם לעשות לו עוגמת נפש. רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר מסור ללב נאמר בו יראת באלוקיך. זאת אומרת, בפסוק שקראה קודם, שיש שני פסוקים על הונאה, הפסוק הראשון כתוב בפרשת בהר. פרק כ"ה, פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קונה יד עמיתך, אל תלוי שאת אחיו. לא כתוב פה ויראת באלוקיך. הפסוק השני, ולא תלוי שאת עמיתו ויראת באלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. שהפסוק הזה מדבר על הונאת דברים, כתוב יראת באלוקיך. כי יש מקרים של הונאת דברים, זה מסור ללב. אם באמת מתכוון לרעה או לא מתכוון לרעה, אז זה לקח נאמר ויראת באלוקיך. אשר התורה אומר שכלול גם בפסוק הזה, שאסור לתת עצת לא טובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאות דברים והונאת ממון. יש מדעה מצוינת שהונאת דברים יותר חמור מהונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. ורב לזר אומר, מסיבה אחרת זה יותר חמור. זה בגופו וזה בממונו. הונאת דברים זה בממון, הונאת גופו, הונאת דברים מצער את אותו עצמו, זה לפעמים יותר חריף. גם משום מה נחמני אמר, זה ניתן לשמון, זה לא ניתן לשמון. אחד לקח לי שני כסף, יכול להחזיר לו את זה. אחד העליב את השני, איך יחזיר לו את זה? תעני תעני כמי דרב נחמן בר יצחק. כל המלבין בני חברו ברבים כאילו שופך דמים. נורא והיום. אמר שפרקה אמרת, נחזינה לדאזין סוכה ואתי חברה. הוא אומר גם, מה, זה לא רק כאילו שופך דמים, במציאות רואים שפעליו להיות חברות, פעליו מעמדימות מבושה, מלבינות מבושה. אמר להבאי לרב דימי, במערב בארץ ישראל, במאי זהירי, במה מיוחד מזרים. אמר לו בחבורי אפי, להיזהר מלבייש מישהו. דאמר רבי חנינה, כל יורדים לגיהנום, חוץ משלושה, כל ספר דעת איך להימא, כל היורדים לגיהנום עולים, חוץ מגימל שיורדים ואין עולים ואין עולים. הבעל אשת איש אמר לה קצת, והמדביל פני חברו ברבים, והמחנה שאמרה לחברו, שרגמה מחנה היינו מדביל. אף על גב נדש במשמי, אפילו כבר התרגלו לקרוא לו כך. יש סיפור עם האדמור מגורה עם רעמת, הסבא של האדמור מגור של היום, שמע פעם אחת מחנה מישהו באיזה כינוי. אז הוא אמר לו, מה אתה לא מפחד מסור, מנהל יש בגיהנום על זה? אמר לו, כולם קוראים לו כך, אמר לו, בגיהנום יש מקום בשביל כולם. מה שכולם עושים זה לא מתאים לעשות את זה. אומרת הגמרא, הלאה, סוף דף נ"ח ותחילת דף נ"ט. אמר אמר זוטרא בר טוביא אמר רב ואמרילה אמר רב חנא בר מצווה אמר שום חסיד אמר רב יוחנן שום שום יוחאי דוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים עד כדי כך. אז הגמרא במסכת מקום אחר בסרט דובר מספרת איזה סיפור אומרת הגמרא כתובות נעשו בסיין ובבית, מספרת לי מה הסיפור. כמו את הגמרא, מר עוקבא. מה אמר עוקבא זה אחד מחכמי הגמרא? הוה עניא בשבבותי, היה עני אחד שהיה גר בשכנותו, שהוא היה רגיל מר עוקבא, כל יום נשים לו ארבעה זוזים, זוזים זה היה מטבע שמשתמשים, ארבעה מטבעות היה שם בו כל יום בצינור עד הדשא, בחור של הדלת, היה שם חור בדלת ששם הוא היה שם לו את זה. והוא לא ידע מי שם לו את זה, אבל מזה היה מתפרנס. יום יום. למה הוא עשה ככה? יכול לדפוק בדלת לתת לו. הגמרא אומרת שיש מעלה גדולה למתן בסתר. מתן בסתר יש הכי טוב, שהנותן לא יודע מי נתן, הנותן לא יודע למי זה הולך, והמקבל לא יודע מי קיבל. אבל פה הנותן ידע למי הוא נותן, אבל המקבל לא ידע מי, זה גם מעלה גדולה. אז כשהוא בא לשים שם את הכסף, אז אני יצא לראות מי זה, אז הם בחרו שהוא לא יראה אותם. כדי שלא יתבייש מהם. אפילו שהוא רצה לראות, אבל הם ברחו. אז הם נכנסו לתנור שכבר לא היה פה אש, הוציאו ממנו את ה... לתנור שהוציאו... אז הם נכנסו ובחרו לתוך התנור הזה כדי להתחבות ממנו, שלא ידע מי הם, כדי שלא יתבייש מהם, שכל הזמן מתפרנס מהם. אז נכוו הרגליים של מרוקבה, ואילו הרגליים של אשתו לא נכוו. אז חלשה דעתו, שהוא אמר, הוא רואה שהיא יותר צדיקה ממנו, שעל הזכות, שעל הנס, שהרגליים שלה לא נכוו, ואילו הרגליים שלו כן נכוו. אז היא אמרה לו, אני אגיד לך למה. אתה נותן צדקה לעניים, מה אתה עושה? אתה לוקח מטבעות ונותן להם. אבל היא נמצאת בבית, מכינה במטבח אוכל, וכשהם דופקים בדלת, היא נותנת להם אוכל ממש, שזה הכי טוב בשבילהם, מיד. מקבלים את האוכל ואוכלים. כשהם אלו מקבלים כסף, צריכים ללכת לחנות, לקנות, אז לכן הזכות שלו יותר גדולה הזכות שלה יותר גדולה משלו. ולכן היא לא נכוותה מהקרקע של התנור, והוא כן נכווה. אומרת הגמרא, ומה יקולי העילה, הם כל כך נזהרו שהוא לא ידע מי הם. אז מביאה הגמרא את מה שראינו קודם בסרט במציאה. דאמר מרזות רבר טוביה, אמר רב, ואמר לה אמר רבו למרפיס, דאמר רב שאומר חסידה. ואמר לה אמר רבו שאומר שאומר יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשון האש, ואל יד בבני חברו בערבים. עד כדי כך. הגמרא מספרת עוד על מרוקבה שהיה רק לחלק הרבה צדקות, זה אחד הסיפורים, אבל כל הזמן היה מחלק צדקות. לפני שהוא נפטר הוא ביקש, תביאו לי את הפנקסים של החשבונות. הוא ראה כמות עצומה שהוא נתן לצדקה, אלפי דינרים, דינרים מהסוג הכי טוב. אמר, לא, לא, בשביל דרך כזו רחוקה, זה העולם הזה עד העולם הבא, זה צדה לדרך קטנה, זה לא מספיק. הלך ונתן חצי חצי מכל נכסיו לצדקה. שואלת הגמרא, איך הוא עשה כך? הרי כתוב, אמר רבי אלעאי, ברור שאין כינו מבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז איך אמרת לנו לתת חצי מנכסיו לצדקה? אומרת הגמרא, אני מי לי בחיים שמא ירד מנכסיו ואז הוא יפול על הציבור, לא יהיה לו מה להתפרנס. אבל לאחר מתעלת לנו במשעת פטירה אפשר לתת אפילו יותר מחמש. כתוב בספרים שגם אם אדם צריך לעשות, נותן כסף לכפרת עוונותיו, אז גם יכול לתת יותר מחמש, מצווה לתת יותר מחמש. הרב יצחק מביא עוד, שאם אדם לומדי תורה, מותר לתת יותר מחומש לעם, כי זה לא נקרא נותן, זה נקרא מסחר. כתוב שיש לו, כתוב ששכר וזבולון, שזבולון היה מפרנס את שבט זבולון, היה מפרנס את שבט השכר שעסקו בתורה, אז הם קיבלו שכר בלימוד שלהם, כמו חצי בשכר הלימוד שלהם. אז אומר, זה מסחר, זה לא נקרא שהוא נותן. אז לכן זה לא יכול לתת יותר מחומש. יש עוד כמה אופנים. מספרים על הצמח צדיק מוויז'ניץ הצל, היה מנחם בגין מוויז'ניץ הצל, אדמו"ר מוויז'ניץ לפני הרבה דורות, שהיה מחלק סכומים גדולים לצדקה, היה אפילו לווה כספים לצדקה. שאלו אותו איך מותר, כתוב אבל אתה יודע, זה יותר מחומש. אז הוא אמר להם, בסדר, כל אחד יש לו עבירות, אז הוא שיהיה איזה עבירה שלו. ככה שהיה לו סיבות להטיל, אבל זה משהו עונה להם. אבל כתוב, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אין מי שאין לו חטאים, אז זה האחד שלו. הוא משנה הנכד שלו, אהבת ישראל מוויז'ניץ. אבא של הסבא, של האדמו"ר של היום. אמר שהוא לא יכול לעשות כמוהו, למה? הוא אומר, הוא היום, עשרות שנים אחרי פטירתו של הצמר צדיק מוויז'ניץ, עוד פורע את החובות של מה שהסבא של הלבן כדי לחלק את הצדקות. אז איך הוא לא יכול עוד ללוות הלאה? אבל צריך תמיד לדעת, לחפש תמיד, תמיד לעזור לאנשים. תמיד לחפש איך לשמח את האנשים. אם זה בכסף, אם זה בדיבור, אם זה בעצה, אם זה בעזרה בגוף, בכל צורה שאדם יכול, כל אחד יפיח אותו, מתכוון להוכיח את עצמי, יותר מכל מישהו אחר. יש באיגרת הגר"א, שהגר"א כתוב שם שחלק עיקרי בתפקיד של האדם בעולם זה לשמח את הבריות. יש ספר נפש החיים של חיים וולוז'ין נצל, ספר עצום בעבודת השם, מדרגות הכי נשגבות. הבן שלו, רבי צלם וולוז'ין נצל, בהקדמה לספר, מדבר על הנהגתו של אביו ועל תולדותיו. הוא אומר שאביו תמיד היה מוכיח אותו שעיקר ביאת האדם לעולם זה לעזור לאחרים. אם ברוחניות, אם בגשמיות, כל הזמן להשפיע לאחרים. יש בביאור הגר"א לשולחן ערוך מביא מספר דן ודבי אליהו. ויורד הסימן רמ"ה סעיף קטן ה' ומטען עד ואליהו פרק כ"ז מביא על הכתוב בספר ישעיהו בהפטרה של יום הכיפורים: הלא פרוס לרעב לחמך ואין רעב אלא רעב מדברי תורה ואין לחם אלא דברי תורה שנאמר הנה ימים באים נאום השם, משלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם וכולי, כי אם נשמע את דברי השם. מכאן אמרו, אם יש אדם שהוא מבין בדברי תורה, יפרנס מתורתו גם כן, כדי שתרפה חוכמתו לו, ומוסיפים לו עליה, וכל העוסק איננו גם לטובה, יד שם בארוכה. ושם באותו הפרק כי תראה ארום וכיסתו כצד, ומראית אדם שאין דברי תורה, אך ניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו פסוק אחד בכל יום, או הלכה אחת, וזרזהו במצוות, לפי שאין לך ארום בישראל, אלא מי שאין לו תורה ומצוות, כמו שנאמרת וכולי, ועבוד רמדן בגמרא בהרבה מקומות. מה הוא אומר כאן? הוא מביא פסוקים משתי מקומות. ספר ישעיהו פרק נ"ז, זה ההפטרה של יום הכיפורים בבוקר, אחרי צהריים קוראים להפטרה של יונה, בבוקר קוראים ישעיהו נ"ז, כתוב שם בין השאר, ואמר סול סול פנו דרך, הרים מכשול מדרך עמי, כי כה אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון, ודקה שלנו רוח להחיות רוח שפנים ולהחיות לב נתקעים. כתוב בספרים שהסבא מסלבודקה כשעבד להקים את הישיבה, כשרצה להקים ישיבה, פגשתי עם צרון מסלנצה צה"ל, שאלתו מה התפקיד המרכזי כשמקימים ישיבה, אמר לו את הפסוק הזה, להחיות רוח שפנים ולהחיות לב נתקעים. ממשיך הפסוק כי לא לעולם אגריב ולא לנצח לקטוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, ועבוד בצעי, קצפתי ועקהו אסתר וקצוף וילך שמה בדרך ליבור. דרכיו ראיתי והרפאהו והנחהו ואשרם ניחומים לו ולאב אליו. גורלים שפתיים, שלום שלום לרחוק והקרוב אמר אדוני רפאתי והרשם קיים מגרש. כי השקט לא יוכל ויקרשו בעבור משפטית את שלום אמר אלוהי לרשעים. קרא וגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך, ועדת לעמי פשעם ובית יעקב חדותם. ואותי יום יום ידרוש ונדד לך יחפצו, כגוי אשר צדקה עשה משפט אליו לא עזב שתו משפטי הצדק, כיוונת אלו יחפצו, וכו'. תמשיך הרבה, כמה פסוקים בהמשך, הלא, פרוס לרעב לחמך, ועניים ומרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ובמסרך לא תתעלם. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים ומרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ובמסרך לא תתעלם. זה פרק מ"ח פסוק ז', ואז ההבטחות שמבטיח את זה הפסוק. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך בהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד ה' יאספך. אז תקרא, וה' יענה, תשמע ויאמר הנני, אם תשימו תוכך בוטה, שלח אצבע ודבר עבד. ותפק לרעב נפשך, ונפש נעלה תשביע וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהריים. ולכך ה' תמיד וישביע בצחצחות נפשך, וכתובותיך הכניס והיית כגן רבי וקבוצה מים אשר לא יחזרו במעב. ובנו ממך חורבות עולם וסדר דור ודור תקומם, קורא לך קודם פרץ משווה פתוח שם. תורה הנביא מבטיח על זה הבטחות עצומות. אז מה צריך לעשות? אז זה גמרא בבבא בתרא, פרק ראשון, הסברה את זה כפשוטו. הלא פרוס לרעב לחמך, לתת אוכל לעניים, ואני מרודים תביא בית, יתרענו ותסתום, צריכה לא תתעלם, לתת בגדים למי שחסר לו. זה נכון, גם זה ודאי הפירוש הפשוט לפסוק. אבל הגר"א מביא, שבתנא דבי אליהו אומר על זה, על פי הפסוק מעמוס, פרק ח', כתוב בעמוס פרק ח', פסוק י"א: הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללכת ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. אז אומר על פי זה התנא דבי אליהו, מה הכוונה כאן לא פרוס לרעב לחמך? ללמד תורה. מה הכוונה להלביש ערומים? מי שערום ממצוות. אין לי פה את הספר תנא דבי אליהו לפניי, זה נקרא בלי רק את החלק מזה שהגר"א מביא, אבל שם תנא דבי אליהו כתוב יותר באריכות כמדומני. גם לשונות יותר חריפים. תנא דבי אליהו, כפי שיש לו בספר תנא דבי אליהו, מסתכל בפרק כ"ז. אומר הגר"א, ובתנא דבי אליהו פרק כ"ז, דבר אחר לא פרוס הרעב לחמך, ואין רעב אלא הרעב מן דברי תורה, ואין לחם אלא דברי תורה, שתאמר נאמין ומשה משלח מרעב מהתורה וללכת וכולי מכאן אמרו. אם יש אדם שהוא מבין דברי תורה, יפרנס מתורתו גם כן, כדי שתרבה חוכמתו, לא מוסיפים לו עליה. על ידי שאדם עושה את זה, מוסיפים על חוכמתו, מרפים מהשמיים את חוכמתו. וכל העוסק אינו לא נתן לתורה, אין שם ברוכה. שם אותו הפרק יתירה רוב בכיסיתו בצד, וראית אדם שאין בו דברי תורה, חסר ביתך. ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו פסוק אחד יכול להיות בו הלכה אחת, זרזור במצוות. ושאין לך ארוך בישראל ושאין בתורה מצוות. אז כל אחד ישתדל לקיים את זה כמה שיותר, לקרב את כולם לתורה, לקרב את כולם מצוות, שאוהב את כולנו לישועות ונפלאות, כלומר, בכל...